שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קמ"ד, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף ימי של 10 דקות. אנחנו מתחילים במשנה בסוף קמ"ג עמוד ב', אבל לפני שנתחיל שמה, שזה יהיה הנושא העיקרי שלנו, אנחנו נלמד את החצי השני של קמ"ד עמוד א', כי זה סוג של סוגריים, וככה הוא לא יבלבל אותנו בהמשך. אז אנחנו ממש באמצע קמ"ד עמוד א'. בזמנם כמובן הם לא היו מתחתנים באולמות שמחה, אלא בבית של מישהו. במקרה הזה מדובר שאבא חיתן את הבן שלו באחד מהבתים של האבא, בית שכרגע הוא לא משתמש בו. אז אומר רבי חנין, החידוש, כשאבא עושה את זה, מן הסתם הוא התכוון להקנות לבן את אותו הבית, שמעכשיו הוא ואשתו יגורו שם. רשב"ם אומר, כי זה גנאי שהוא התחתן ואין לו איפה לגור, אז כנראה שאבא התכוון להקנות לו. עכשיו, זה דווקא בחתונה מאוד שמחה, שזה הבן הבכור שהוא מתחתן ראשון בין האחים, וזה החתונה הראשונה שלו, והוא מתחתן עם בתולה, אז באמת הוא התכוון להקנות לו. עכשיו אומרת הגמרא, מה יקרה אם יש בבית שני חלקים, למשל בית ועלייה, ורשב"ם מבין שפה הוא חיתן אותו בבית, אז האם הוא גם מתכוון להקנות לו את העלייה או רק את הבית? אז פה ברור שרק את הבית. אבל מה יקרה אם ליד הבית יש אקסדרה, או שליד הבית יש עוד בית שצריך לעבור דרכו בשביל להגיע לבית הפנימי? אז אם הוא יתכוון להקנות לו גם אותם, בזה נשארת הגמרא בתיקו. אבל העיקרון הוא שאבא מתכוון להקנות לו. עכשיו, מקשה על זה הגמרא מברייתא אחרת, ששם רואים שהוא לא יתכוון להקנות לו את הבית. עונה רבי ירמיה, שם מדובר שאבא השאיר משהו בבית, ברגע שאנחנו רואים שאבא עדיין משתמש באותו בית והוא לא ריק, אז מכאן שהוא לא התכוון להקנות לו. ואז הגמרא מביאה עם מוראים שונים שאומרים איזו דברים אפשר להשאיר שם וזה יהיה סימן שהוא לא התכוון להקנות לו, אז או שוב אחיונים, או כלים, דגים ושמן, מרזוטרה ישאיר סנדל ורב אשי ישאיר כלי שמן. עכשיו לסיכום, שש שורות מלמטה אומר מרזוטרה שהדין הזה ועוד שני דינים הם דינים שרבנן תקנו וזה כמו דין בלי טעם. כלומר שהם לא על בסיס דין תורה, אלא כי ככה חזל העריכו שזה מה שהם התכוונו. אז הדין הזה שאבא התכוון להקנות, ועוד שני דינים, אחד למדנו כאן בבבא בתרא בקמ"ד, שאם בא לקנות כל הנכסים שלו לאשתו, אז מן הסתם הוא לא התכוון לזה, אלא הוא רק התכוון שהיא תהיה אפוטרופסית, ודין שלישי שהוא בלי טעם, זה במעמד שלושתם. כלומר, אם מישהו חייב לי כסף, אני מעביר את החוב למישהו שלישי, אז אם שלושתנו נמצאים פה ביחד, אז אני יכול להעביר את החוב בלי שהוא מעשה קניין ובלי עדים, זה פשוט עובד. ובזה סיימנו את הסוגריים, הגענו לסוף עמוד א', ועכשיו נראה את הנושא המרכזי שלנו. הנושא המרכזי שלנו היום זה איך מתנהגים עם תפוסת הבית. תפוסת הבית זה כשהאחים ירשו והם עוד לא חילקו ביניהם את הנכסים, אז כרגע הם סוג של שותפים. וכל עוד הם לא מחלקים, אז כל האחים משתמשים בנכסים האלו בשווה, בשביל אוכל וביגוד, כמו שראינו בקמ"ט. היום נלמד עוד קצת על השותפות הזאת, ואנחנו נראה שלא מדובר פה בשותפות רגילה בין סתם שני אנשים שקנו נכס ביחד. אלא יש פה איזשהו קשר כלכלי מיוחד בין האחים. אנחנו נראה את השותפות המיוחדת הזאת בשני כיוונים, שיהיו מקרים שאחד עובד וכולם מרוויחים מהעבודה שלו, או כי הוא מוכל להם, או כי הוא מרוויח מעצם זה שהוא חלק מהמשפחה, וגם הפוך, נראה מקרה שלאחד יש הוצאה מיוחדת וכולם משתתפים באותה הוצאה. עכשיו נסביר את הדברים. אז דבר ראשון, אנחנו במשנה בקמ"ג עמוד ב'. למשנה ולגמרא יש פה הרבה הסברים בראשונים, אנחנו נלך לפי מה שהבנו ברשב"ם, ונסביר את המשנה יחד כבר עם ההסבר של הגמרא. אז אומרת המשנה, אם יש אחים שחלקו, נניח שהיו שני אחים, ואח אחד החליט להשביח את השדה. אז אם מדובר בשבח שהוא עשה על ידי איזושהי תרחה מיוחדת או שהוא הוציא כסף מעצמו, אז ברור שהוא התכוון להשביח רק את החצי שלו. למרות שלא חילקו ואין עדיין חצאים, אבל יום אחד הם יחלקו ויהיה לו חצי, אז הוא התכוון שזה יבוא מהחצי העתידי שלו, ואז השבח באמת הולך רק אליו. אבל אם מדובר בשבח שהוא עשה בלי שהוא תרח איזו תרחה מיוחדת, אלא רק קצת תרח, והוא לא הוציא כסף מעצמו, אלא הוא השתמש בנכסים עצמם, למשל שהוא מכר חלק קטן ואז שכר בזה פועלים שיחרשו או יזרעו, אז כיוון שהשבח נבע מתוך השדה עצמו והוא רק טרח טרחה קטנה, אנחנו מניחים שהוא עשה את זה לא רק לעצמו, אלא לכל השותפות, ולכן לא רק הוא יקבל את השבח, למרות שרק הוא עבד, אלא כל האחים, אפילו שהוא עשה את זה רק על חצי שדה. לא מניחים שהוא התכוון רק לחצי שלו. עכשיו, כל זה בסתם. אבל אם לפני שהוא השביח, הוא אמר בפני עדים, או ביתין, או בציבור, שמה שהוא הולך להשביח עכשיו, הוא עושה את זה רק בשביל החצי שלו, והוא השביח חצי שדה, ככה לפי רשב"ם, אז באמת השבח ילך רק אליו, ולא לכל האחים. זה המשנה, והמשנה אומרת אותו דבר לגבי אישה שיורשת, אם היא השביחה חצי שדה והיא אומרת שהיא עשתה את זה בשבילה, היא תקבל את השבח, אם היא לא אמרה, אז היא ילך לכל היורשים. עוד מעט נראה באיזה מקרה מדובר כאן עם האישה. עכשיו אנחנו בגמרא, שתי שורות לפני סוף קמ"ג עמוד ב', הגמרא מקשה מרבי חנינה, שאמר שאם אבא הוריש לילדים בור מים, ואחד מהאחים השתמש בבור בשביל להזכיר אותו לאחרים והרוויח מזה כסף, אמר רבי חנינה שהכסף הזה הולך לכולם. והרי כאן האח עצמו טרח והתאמץ בשביל לשמור על הבור הזה, אז למה אנחנו אומרים שהכסף הולך לכולם? עונה הגמרא, כאן זה טרחה מאוד קטנה, אפילו ילדים יכולים לעשות את זה, וכמו שהקדמנו, כיוון שמדובר בטרחה קטנה, מניחים שהוא כן עשה את זה בשביל כולם ולא רק בשביל עצמו. עכשיו אנחנו בשורה הרביעית בקוף ממדלת עמוד א', אומרת הגמרא יש יוצאי דופן שהם גם כשהם עשו את זה בסתם, זה נחשב כאילו שהם אמרו בפירוש שהם עושים את זה רק לחצי שלהם, כי ברור שהם עושים את זה רק לחצי שלהם. עכשיו יש שני מקרים כאלו, אחד מהם זה באמת יהיה יוצא דופן, אחד מהם זה יהיה יוצא דופן רק בהווה מינה אבל המסקנה לא. אז יוצא דופן ראשון זה תלמיד חכם, רב ספרא לקח כסף מהקופה המשותפת שלו ושל האחים, והוא הלווה את זה על ידי עסקה והוא הרוויח מזה כסף והאחים רצו לחלוק איתו, כי מדובר במשהו שהוא לא טרחה גדולה, אז בזה ההנחה היא שהוא עשה את זה בשביל כולם, אבל אמר רבא שלא, כי רב ספרא הוא תלמיד חכם חשוב והוא לומד תורה כל הזמן, ואם הוא מפסיק לרגע בשביל קצת להרוויח, מן הסתם הוא התכוון בשביל עצמו ולא בשביל כולם, והאחים היו צריכים לדעת את זה וזה נחשב כאילו שהוא אמר. אז זה יוצא דופן ראשון, יוצא דופן שני רק בהווה אמינא זה אישה. כי הרי אמרנו שהמשנה אומרת שאותו דבר לגבי אישה, והגמרא מסבירה במה מדובר פה, הרי אישה לא יורשת את בעלה, אלא מדובר פה לפי הדוגמה השלישית של רשב"ם, שהבעל אמר בפירוש שהאישה תירש יחד עם הבנים. אז יש פה מקרה שאישה יורשת, והיא השביחה את השדה באחוזים כנגד החלק שלה בירושה. זאת אומרת המשנה שזה אותו דין כמו שאמרנו מקודם, אם היא אמרה בפירוש שהיא עושה את זה רק בשבילה אז יהיה בשבילה, אם לא מניחים שהיא עשתה את זה בשביל כולם. אבל שואלת הגמרא, הרי זה פשיטה. אם היא יורשת, אז זה כמו כל דין של ירושה. למה המשנה צריכה להשמיע לנו דין מיוחד באישה שיורשת? אז עונה הגמרא שפה היה הווה אמינא לחלק. וזה היוצא דופן השני, אבל שוב רק בהווה אמינא. כמו שברב ספרא אמרנו שהוא לא היה צריך להודיע כי זה ברור שהוא עושה את זה בשבילו, אז היינו חושבים שגם אישה שהיא בדרך כלל לא יוצאת לעבוד, אם היא כבר עובדת בשביל להרוויח, היא עושה את זה בשביל עצמה ולא בשביל כולם, כמה שמלן שלא, שהיא עשתה את זה בשביל כולם, אלא אם כן היא אמרה בפירוש שלא. אז אלה היו שני יוצאי דופן, אבל האישה זה היה רק בהווה אמינא. עכשיו שואלת הגמרא לאישה מהכיוון ההפוך. המשנה אמרה שאם היא אמרה בפירוש היא עושה את זה בשביל עצמה, אז באמת זה הולך אליה. שואלת הגמרא פשיטא, למה את זה צריך להשמיע לנו? הרי זה כמו כל יורש שאמר. עונה הגמרא, באישה היינו חושבים שכיוון שזה כבוד לה שיגידו שהיא מטפלת ביתומים, אולי אפילו שהיא אמרה שהיא לוקחת לעצמה את כל השבח, אולי התחרתה והיא באמת התכוונה שזה ילך אליהם, כמה שמלן שלא. אם היא אמרה שזה לה, זה לה. אם היא לא אמרה, זה הולך לכולם. ובזה הגענו לאמצע קוף מדה לדמוד א', למקום שבו התחלנו, אז עכשיו אנחנו מדלגים על כל הקטע הזה למשנה בעמוד ב'. במשנה הזאת אנחנו נראה עוד דוגמה שאחד מהאחים בשותפות הזאת עובד, ובכל זאת כולם מרוויחים. הפעם כן מדובר שהוא טרח טרחה גדולה, אבל בגלל שהוא עושה את העבודה הזאת רק בגלל שהוא חלק מהמשפחה, אז הרווח הולך לכל האחים ולא רק אליו. ואפילו שאין שום קשר בין הרווח לבין הנכסים שהם ירשו, כי כמו שאמרנו יש פה שותפות שהיא מעבר לנכסים. זה החצי הראשון של המשנה. במה מדובר כאן? בזמנם המלכות הייתה יכולה להטיל על מישהו עבודה, הוא היה חייב לעשות אותה מצד אחד, אבל מצד שני גם היו משלמים לו על זה שכר. ואומר רשב"ם שהיה נוהג שהמלכות הייתה בוחרת כל חודש משפחה אחרת, ולוקחת אחד מהמשפחה שהוא יעשה את התפקיד המסוים, בגמרא נראה שזה למשל להיות שוטר או זה שגובה את המיסים. אז במקרה כזה שאחד מהאחים התמנה לאיזשהו תפקיד כזה מהמלכות, כמו שוטר או גובה מיסים, והוא התמנה לזה בגלל שהוא מאותה משפחה, כי הם היו בוחרים מישהו מהמשפחה הזאת, ממילא הרווח הולך לכולם. עכשיו זה נכון, אפילו שבחרו דווקא אותו מהמשפחה בגלל שיש לו כישורים מיוחדים, עדיין בחרו בו בגלל שהוא נציג של אותה משפחה. אבל אם בחרו אותו רק בגלל הכישורים שלו בלי שום קשר למשפחה, אז זה כמו שהוא יצא לעבודה בלי שום קשר למשפחה, ואז ברור שהרווח הולך רק אליו ולא לכל האחים. אז עד כאן דיברנו על רווחים של האחים לפני שהם חילקו את תפוסת הבית. עכשיו נדבר על הוצאות. אז כמו שאמרנו, כבר אמרנו בקוף למתת שהם משתמשים בנכסים בשווה בשביל אוכל וביגוד. עכשיו מחדשת הגמרא בערך ברבע העליון של העמוד, תנו רבנן, שאם אחד מהאחים מחליט להתרחק משאר האחים ולנסוע למקום רחוק, אז אומרת הברייתא, הם לא צריכים לשלוח לו שם המזונות. אבל שואלת הגמרא, מה פתאום? מה זה משנה איפה הוא גר? הרי הוא שותף ומגיע לו מזונות. עונה הגמרא, בזה נלך לפי רוב הראשונים ולא לפי רשב"ם, שיותר זול לנהל את ההוצאות של הבית כשכולם ביחד מאשר כשכל אחד בנפרד. למשל, אם ניקח דוגמה שכל אחד אוכל משולש פיצה ביום, אז יותר זול לקנות מגש פיצה מאשר שכל אחד יקנה משולש לבד. אז אותו אח לא יכול לצפות שישלחו לו כל יום משולש פיצה, כי זה יקר להם, אלא הם ישלחו לו את המחיר שעולה משולש אם קונים את זה כחלק ממגש. כלומר, הוא יפסיד מזה קצת, וזה כוונת הברייתא. זה דבר אחד לגבי הוצאות. דבר שני, זה דין של הסיפה של המשנה. אמנם, כמו שראינו בקוף למתת, זה שיש לחלק מהאחים יותר צורך באוכל או בביגוד, הם עדיין ייקחו בשווה כמו שאר האחים, אבל אם אח אחד נהיה חולה, אז הוא כן יכול להשתמש בקופה המשותפת בשביל להוציא הוצאות על המחלה שלו, אפילו שזה בא על חשבון שאר האחים, אבל אומרת הגמרא זה דווקא אם הוא נהיה חולה שלא באשמתו. אבל אם הוא יסתובב בחורף בחולצה קצרה, אז זה אשמתו ואז לא מגיע לו לקחת מהקופה המשותפת. ועכשיו הגענו למשנה באמצע עמוד ב', אנחנו מסיימים בערך עוד 4 דקות. המשנה מדברת על שושבינים, נדבר על זה קצת היום והרבה מחר. נניח שיש לנו שתי משפחות, משפחה א' ומשפחה ב', אז בזמנם היה נוהג שאם אחד ממשפחה א' מתחתן, אז משפחה ב' שולחת נציגים, זה השושבינים עם מתנות, והם מגיעים לחתונה של משפחה א', והם יושבים איתם בחתונה ושמחים איתם ונותנים להם מתנות, ואז כשאחד ממשפחה ב' יתחתן, אז משפחה א' חייבת גם היא לשלוח מתנות עם שושבינים למשפחה ב', ואם היא לא עושה את זה, משפחה ב' יכולה לתבוע אותה בדין כי זה ממש חוב לכל דבר. זה מנהג המתנות של השושבינים. אז אם מישהו התחתן במשפחה א', ואבא של משפחה ב', שלח אחד מהאחים נניח את ראובן למשפחה א', בשביל להיות שושבין. אחרי כמה זמן האבא של משפחה ב' נפטר, ואחד מהאחים של אותה משפחה ב' התחתן. אז עכשיו משפחה א' חייבת למשפחה ב' לשלוח להם שושבינים, אז כשהם שולחים, אנחנו לא אומרים שזה הולך דווקא לאותו שושבין שהגיע אליהם, לראובן, וזה גם לא הולך לחתן של משפחה ב', זה ברור, זה אפילו לא אפשרות כאן, אלא זה מתחלק בין כל האחים בשווה. כי ראובן, כשהוא הלך עם המתנות למשפחה א', הוא לא עשה את זה על דעת עצמו, אלא הוא הלך כי אבא שלח אותו. ועכשיו, כשא' שולחים חזרה לבית שושבינים, הם עושים את זה בגלל שאבא שלח בזמנו. אז זה בגלל האבא, ואבא מת, אז כל הבנים יורשים, וזה לא מגיע לראובן השושבין עצמו. אז זה הפשט כרגע במשנה, שזה לא הולך לאותו שושבין. אבל זה מקשה הגמרא מברייתא, ששם כתוב שזה כן הולך לאותו שושבין. אז יש בזה שלושה תירוצים. נתחיל עם התירוץ השני, שהוא נשאר עם הפשט שהבנו במשנה. אחרי זה נראה את התירוץ השלישי והראשון, שהם משנים את הפשט שהבנו במשנה. אז התירוץ השני אומר הווסי, מה שהבנו במשנה זה נכון. באמת, כשאלף מחזירים לבית, אז השושבינות מתחלקת אצל כולם. אלא אם כן, וזה המקרה בברייתא, שכשאבא שלח את ראובן בהתחלה, הוא אמר בפירוש שכשהם יחזירו, זה ילך דווקא לראובן ולא לכל האחים, אז באמת זה ילך דווקא לראובן. אבל במקרה רגיל זה מתחלק לכל האחים כמו פשט המשנה. זה התירוץ השני. התירוץ השלישי והראשון חולקים על זה, והם אומרים לא כמו שאמרנו עד עכשיו, שגם במצב שאבא שלח את ראובן סתם, מי שיקבל אחרי זה את השושבינות זה ראובן עצמו ולא כל האחים. כנראה כי מניחים שבאמת גם כשאבא שלח בסתם, הוא התכוון שראובן הוא זה שיקבל את השושבינות חזרה. וזה שהמשנה אמרה שזה כן הולך לכל האחים, זה כי מדובר במקרה אחר. מהו אותו מקרה אחר שעליו המשנה דיברה, בזה כבר יש הבדל בין התירוץ השלישי לראשון. התירוץ השלישי אומר של שמואל שמדובר שאותו ראובן נפטר, לכן כל האחים יורשים אותו ומתחלקים בשושבינות, וגם אם יש אח שאיבם את ראובן כשהוא נפטר, האח הזה לא יקבל את השושבינות, כי אבם יורש את אחיו רק בדברים שהיו כבר אצל האח, לא בדברים שאמורים לבוא אחרי זה. זה התירוץ השלישי. התירוץ הראשון של רב אסי בשם רבי יוחנן אומר שהמשנה מדברת במקרה בכלל הפוך. כלומר, מה שקרה כאן זה לא שהאבא כשהוא היה חי שלח לאלף, ואז אחרי שהאבא מת, אז א' שולחים חזרה לבית, אלא הפוך, מישהו מבית התחתן כשהאבא עוד היה חי וא' שלחו להם שושבינים, ואז האבא נפטר, ואז מישהו מא' התחתן, אז האחים אלו ממשפחה ב' צריכים להחזיר את החוב של השושבינות של האבא למשפחה א'. אז מי משלם? כולם משלמים כי זה החוב של האבא וזה מתחלק בין כל האחים. וזה באמת מה שכתוב בסייפה של הברייתא שווינו כקושייה על המשנה. זה התירוץ של רב אסי בשם רבי יוחנן, הוא משנה את המקרה במשנה, הגמרא מקשה על זה שזה לא נכנס ללשון של המשנה, אבל היא משנה קצת את הלשון בשביל להסתדר עם התירוץ הזה. אז אמרנו שלושה תירוצים, לפי רב אסי באמת זה אמור להתחלק לכל המשפחה, אלא אם כן האבא פירש, לפי הסבר הראשון והשלישי, רבי יוחנן ושמואל, באמת זה כן אמור ללכת דווקא לאותו אח שהוא היה השושבין בהתחלה, והמשנה או שדיברה על מקרה הפוך, או שהאח נפטר כבר ונמשיך עם הדין הזה של שושבינים אחר. הגענו לשש שורות מתחתית עמוד ב', נחזור מהר על מה שראינו היום. בהתחלה דיברנו בסוגריים על זה שכשאבא מחתן את הבן שלו הוא התכוון להקנות לו, אלא אם כן הוא השאיר שם דברים, ודווקא כשמדובר בחתונה מאוד שמחה. אחרי זה דיברנו על תפוסת הבית, כלומר השותפות של האחים לפני שהם חילקו, ואמרנו שאם אחד מהאחים ישביח, אז אלא אם כן הוא עשה בשביל זה עבודה גדולה או שהוא השקיע בזה כסף, אז השבח מתחלק בין כולם. אמרנו שני יוצאי דופן, תלמיד חכם, מן הסתם הוא התכוון לעצמו, אישה בהווה מן החשבנו שהתכוונה לעצמה. במשנה השנייה ראינו שאם אדם מקבל תפקיד בתור זה שהוא נציג המשפחה, אז הרווח מתחלק לכולם. לגבי הוצאות, אמרנו שיש איזשהו הפסד בזה שאח עוזב את כל האחים, ושאם יש למישהו צורך רפואי, אז הוא כן לוקח את זה מתפוסת הבית. ודבר אחרון, לגבי השושבינים, ראינו עכשיו שלושה הסברים, האם השושבינות חוזרת דווקא לאח שלך, או שגם היא מתחלקת בין כל האחים, כל טוב.